מדיטציה שקטה כמה דקות. אז אני רוצה לדבר כמה מילים לפני שנחזור לנושא שלנו, על מה שנקרא טאפס, אמרו טאפס?
טאפס
זה מילה בסנסקריט, בטיבטית אומרים קאטו, זהו קאטו.
קאטו.
וזה אחד מהיאמה ניאמה, מהניאמות, טאפס, נכונות להתמודד עם קשיים בדרך הרוחנית. הפירוש המילולי של המילה זה לשרוף משהו קשה, כמו סיר חמר לשים בתנור והוא מתקשה, או כמו שנפחים עובדים עם מתכות מעצבים צורה ונותנים לזה להתקשות, יוצרים חרב ידי שימוש באש נותנים לה להתקשות ואז היא יוצאת קשה ומאוד חזקה. אז הרעיון של טאפס זה קושי שאנחנו עוברים דרכו בדרך הרוחנית ושהוא אמור לחשל אותנו. ובדרך זה קצת צורף. המילים בטיבטית קאטופ, קא פירושו קשה, משהו שקשה לעשות, וטופ פירושו מסוגל, אז מסוגל לעשות משהו קשה. זה חלק בלתי נפרד מרטריט ארוך. רטריט ארוך של 3 שנים, אומרים לנו הלמות, הוא קשה, לא משנה לכמה נוחיות נדאג בביתה, הרטריט יהיה קשה, כי המיינד בא איתנו. וטאפס באים, ברטריט הקודם הם סיפרו, אלה שישבו ב3 שנים, הייתה אחת שהייתה אלרגית לדבורים, דווקא אותה באו והקצו הדבורים. הייתה אחת שהקיש אותה נחש, וזה לקח לה הרבה זמן, היא הייתה צריכה לצאת לבית חולים, אחרי שחזרה עדיין העיניים לא היו מיוצבות, והיו תופעות שנמשכו די הרבה זמן. הייתה אחת שבא נחש, רטלסנייק, נחש ארסי, שהם עושים קולות, מתחת ליוט של האהובה לגור. הייתה אחת שבא טן, פרץ דרך הגדר שלה, אחר כך חזר מדי פעם, במשך כמה שבוע. אז כל אחד מהמשתתפים ברטריט הוא עמד באיזה טאפס כזה, באיזה מבחן כזה. אבל מעבר לקשיים החיצוניים, כל אחד מהם עמד, ככה הם מספרים, בקשיים רגשיים גדולים. היו ימים על גבי ימים של עצבות, ימים על גבי ימים של בכי, ימים של טירוף, ימים של כעס נורא, ימים של תחושת ייאוש או אובדן. אז זה חלק מרטריט, וכשעוברים לצד השני של הדברים האלה, ככה הם מספרים. זה מאוד מחשל, אדם יוצא מאוד חזק ומאוד יפה. אז חלק מהעניין של לבוא לאריזונה, ללימוד הזה ולרטריט וכך הלאה, למה לא לימדו את הלימוד המתקדם בניו יורק, זה בגלל הטאפס. בגלל שיש צורך בפילטר מסוים, לא כל אחד מוכן כבר למה שהלימוד הזה מצריך. וכדי לקבל את הלימוד הזה כאן, היה צריך לעשות הקרבה גדולה, לארגן את החיים סביב זה שאפשר יהיה לבוא לכאן 3 סמסטרים בשנה, לוותר על הכנסה. גם המגורים פה לא היו פשוטים וכך הלאה. אצל הטיבטים במנזרים גם כן היה נהוג להעביר את התלמידים דרך טאפס, לפני שמעבירים אותם ללימוד מתקדם, ללימוד גבוה. טאפס הרבה יותר קשים מדי מנותו, הרבה יותר קשים. כן, רימפוצ'ה שלנו סיפר שלפני שעוברים במנזר ללימוד מדיאמיקה, אחרי 12 שנות לימוד, נהוג שאנשים יוצאים לריטריט בבידוד בהרים, והוא יצא לריטריט כזה והוא חלה שם מאוד וכמעט מת, איש לא ידע. סיפורים על גבי סיפורים, גשת אופטן רינצ'ן גר בערך 20 שנה בדקתה שהגג שלה היה שבור והיה נוזל והוא היה מחפש מקום במיטה שהיה יבש והוא גם לימד שם בדקתה הזאת, התלמידים היו מחפשים מקום בדקתה שלא יתפטף עליהם. ועוד הרבה סיפורים על למות קדושים שעברו קשיים גדולים גדולים כדי להעביר לנו את הלימוד הזה ונתנו הכל. ובזכותם הלימוד יהיה אלינו. אז אנחנו כאן עומדים לעבור את הטאפס הזה של 3 שנים. ואתם שתומכים בנו בצורה כל כך נפלאה ומסורה, אתם הדלק לרטריט הזה. אתם מזינים את הרטריט שלנו בעצם, לא רק במה שאתם עושים, אלא באהבה שלכם ובמסירות שלכם. אז אני חושבת שארי יצטרף אליי בהכרת התודה העמוקה שיש לנו למה שאתם עושים בשבילנו ובמי שאתם בחיים שלנו. אם נחזור לנושאים שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים, דיברנו על האפשרות לראות דברים שכמעט אף אחד לא מסוגל לראות. דיברנו על כך שאנחנו לא ממש רואים מאיפה באנו. אנחנו לא יודעים מה אנחנו אמורים לעשות כאן. אנחנו לא יודעים מה עומד לקרות לנו. ודיברנו על 5 שלבים שהמיינד עובר דרכם כשהוא מתפתח לקראת הראייה השנייה או הראייה האחרת או הראייה היתרה, אפשר להגיד בעברית. בשלב הראשון זה שלב שאנחנו בכלל לא מאמינים שאפשרי לראות את הדברים האלה. את העבר, את העתיד, את כל היצורים, את הישויות הקדושות. זה שלב ראשון קראנו לו ויפריאיה. שלב שני שקראנו לו ויקלפה, זה שלב שבו אנחנו בהדרגה מתחילים להאמין שאולי זה אפשרי. עוברים מבלתי אפשרי לקצת פיקפוק, לפיקפוק יותר גדול, אולי לקצת עניין. אומרים אולי, מגיעים לאולי. ואז אנחנו מתחילים להקשיב יותר, לשמוע יותר, ללמוד יותר וכך הלאה, ומגיעים למקום שבו אנחנו מאמינים שזה אפשרי. ואז עם האמונה הזאת ממשיכים ללמוד ולהרהר ולתרגל, והראייה הולכת ומתעמקת ומתחזקת ומתחדדת, עד שבסוף מגיעים למה שקראנו תפיסה ישירה. אנחנו אכן רואים את הדברים. רואים לאן נתפתח, רואים את ההערה שלנו, רואים אחורה את כל גלגולי החיים שחיינו, ואנחנו יודעים כמה זמן זה ייקח לסיים את הדרך, להגיע להערה מלאה, וזאת הרגשה נפלאה כשאדם מגיע לשם. מכיוון שאדם שהגיע לשם ראשית חיסל כל פחד, אין להם יותר שום פחד מכלום, הם רואים את העתיד, ברור להם. הם יודעים שהוא יהיה טוב ונפלא, וגם הם מפתחים יכולת לעזור להמון אנשים ולתת להם הנחיות איך הם עצמם יכולים להגיע לשם. עבודה כזאת, תרגול כזה, יכול להביא אותנו למקום שבו נוכל לראות את כל היצורים ואת כל המקומות שבהם הם חיים, אין ספור עולמות, ואנחנו יודעים שאנחנו נהיה מסוגלים לעזור להם. אז כשאדם מגיע לשם, יש תחושה של שחרור. המיינד השתחרר מהמגבלות שלו. יצא מן הקופסה הקטנה שחוסמת אותנו. אין יותר משמעות למגבלות של מרחב, כי אנחנו יכולים לראות את כל הדברים בכל המקומות, וזה קורה אפילו לפני שמגיעים ליערה. אנחנו מסוגלים במצב הזה לראות ישויות קדושות שמקיפות אותנו, אפשר לדבר איתם, אפשר לקבל מהם עזרה. עוד יותר חשוב מזה, זה שאנחנו מסוגלים לראות את המהות שלהם, את התמצית שלהם, את האמת הגבוהה יותר שלהם, את האמת הגבוהה שנמצאת בלב כל קיום שיש. ואלו דברים שאנחנו כרגע לא מסוגלים לראות, ושאנחנו יכולים, מסוגלים ללמוד לראות. אז הנושא של השיעור הזה זה הדרך להתחיל ללמוד לראות את הדברים. ואנחנו מדברים על הדרך המסורתית, על השיטות המסורתיות שמפתחות אדם למצב הנשגב הזה. ואלה הן שיטות שהן בנות אלפי שנים, והן עדיין תקפות היום, לא פחות משהיו אז. ומתפקידנו ללמוד להעריך אותם ולכבד אותם, מכיוון שאלה הדרכים שמובילות לשם. אנחנו זוכרים, היה לנו ויפריאיה וויקלפה ואגמה ואנומנה ושפקייקשוב. אז אנחנו עכשיו מדברים על המעברים ביניהם. אז את הויפריאיה, המצב הראשון, השווינו במטאפורה שלנו למין אי חשוך. חשוך לגמרי, שבו אנחנו לא רואים כלום, שבו אדם בכלל לא מאמין שזה אפשרי לראות את כל היצורים בו זמנית. ומשם עברנו לויקלפה, שזה היה האוקיינוס הגדול, מקום של אולי, אולי אפשר לעשות את זה. מה יעביר אדם ממצב של חוסר אמונה למצב של אולי, של ספק? מה שדרוש שמה זה מידה של תום, מידה של לוותר על זה לא אפשרי ואני יודע שזה לא אפשרי וזהו. זה מידה של תום, להיות כמו ילד שפתוח, פתיחות. עם השנים כל אחד מאיתנו נהיה פחות פתוח ויותר מאובן בדעות שלו, בהתייחסויות שלו, במה שהוא מאמין כנכון ומה שהוא מאמין כלא נכון. רוב האנשים מתאבנים בצורה כזאת ומאבדים את החזון שלהם, מאבדים את החלום שלהם. מאבדים אמונה שדברים מיוחדים אפשריים. ילדים יש להם את זה, אבל הם שוכחים עם השנים. אז דורשה המידה הזאת של תום, של פתיחות, של נכונות לבחון רעיונות חדשים, מחשבות חדשות. נכונות לוותר על התייחסות כמו אף פעם לא שמעתי על כזה דבר, אז לכן זה לא אפשרי. אף פעם לא שמעתי שמישהו ראה את כל היצורים בכל הפלנטות בו זמנית. אז צורה של פתיחות, של תקווה. כי אנחנו הרבה פעמים אומרים, אף פעם לא ראיתי כזה דבר, וחושבים שאם ככה זה כנראה לא קיים. אם אני לא ראיתי את זה, זה כנראה לא קיים. וכולנו חוטאים בחטא הזה, כולנו מאוד מאמינים בדעות שלנו. כשמע הייתי מספר שהוא היה בא לקן רמפוצ'ה ואומר, אף פעם לא שמעתי דבר כזה. קן רמפוצ'ה אומר לו, יש עוד הרבה דברים שאני שומע. אז זה האיכות המנטלית שצריכה להיות לאדם, הפתיחות הזאת, כדי להיות מוכן לעבור מחשיכה גמורה לאולי. יש שביב של אור, קצת קצת, השמש רק מתחילה להפציע מאחורי ההר. ואז יש לחצות את כל האוקיינוס של הויקלפה כדי להגיע ליבשת, כאילו זה המישור שבקצה השני של האוקיינוס, שקראנו לו אגמה. אגמה זה המצב כבר שאנחנו מאמינים שדברים הם אפשריים ושאנחנו מסוגלים לעשות אותם, בגלל שמישהו אמר לנו שזה אפשרי והאמנו לאותו אדם, השתכנענו שזה אדם שדובר אמת. והיינו מוכנים להיפתח למה שהם אומרים. ואולי אפילו לחשוב אולי הם בעצמם. כדי להגיע למצב הזה, צריך סוס חזק. צריך כוח מאוד חזק לעבור, זה המעבר הכי קשה להגיע לאגמה. לעבור את כל האוקיינוס הזה של הספקות ושל האי ידיעה. למקום של ידיעה, על אף שבהתחלה זה ידיעה שהיא מבוססת רק על שמועה. ששמענו ממישהו. והסוס החזק הזה, אנחנו קוראים לו בטיבטית טו, עם אותו, וסנסקריט שרוטי, ופירושו הקשבה או למידה. הקשבה או למידה. אז כדי לעבור ממצב של אולי למצב של כן, אנחנו צריכים ללמוד הרבה ולבחון הרבה, דיברנו על זה אתמול. הרבה הרבה למידה, כי במצב שאנחנו חושבים אולי ויש שביב של תקווה, אז אנחנו הולכים ולומדים ובוחנים ומחפשים מורים וספרים וכך הלאה, ואנחנו מתאמצים לברר את זה לעצמנו. אז זה השלב של למידה. הוא יכול לקחת הרבה זמן, עד שנשיג ממש מספיק שכנוע כדי להגיד זה אפשרי, ועכשיו אני הולכת לגלות את זה בעצמי. אז אגמה זה היבשת שמעבר לאוקיינוס, והיא כאילו נמצאת למרגלות ההר של הפייקשוב, שאנחנו רוצים לטפס אליו. אז אנחנו רוצים לעלות ממרגלות ההר אל פסגת ההר. הגבעות למטה, לפני שהגענו לפסגה, הגבעות הראשונות זה האנומנה. אז כדי להגיע אל ראש ההר מאנומנה, כדי להתחיל לטפס על ההר, אנחנו צריכים מקל הליכה רציני. והמקל הזה זה מה שקוראים בסנסקריט צ'ינטה, אמרו צ'ינטה?
צ'ינטה.
צ'ינטה פירושו הירהו בטיבטית? סמפה. סם זה קיצור של סמפה. סמפה הירהו, מחשבה. אנחנו שומעים את הדברים ממורים או מספרים, ואנחנו מהרהרים בהם ומעיינים בהם ובוחנים אותם ומתלבטים בהם ושואלים שאלות ומנסים ליישב אותם. כל התהליך הזה נקרא סמפה בטיבטית או צ'ינטה בסנסקריט. ובסופו של תהליך הזה אנחנו מגיעים לפרטייקשה, זה פסגת ההר, וזאת התפיסה הישירה. זאת התפיסה הישירה של מי אנחנו נהיה, של אינספור היצורים, שאנחנו נהיה אלה שנעזור להם. זה התפיסה הישירה של המלאכים שמקיפים אותנו, והיכולת לתקשר איתם ולקבל מהם לימוד באופן ישיר. זה התפיסה הישירה, אבל יש אמרנו עוד שלב. מעבר ללפגוש את המלאכים ולקבל מהם לימוד, זה לראות את המהות שלהם, את הלב שלהם. וזה עוד יותר חשוב מהשלב הראשון. ובשביל זה אנחנו צריכים חבל, והחבל הזה הוא מדיטציה. אז בטיבטית אנחנו אומרים גום, גום, אמרו גום. אז תר סם גום סום אומרים בטיבטית, נכון? אומרים תר. סם, גום, סום. שלושה דברים. סום זה שלוש. להקשיב, לשמוע, להרהר במה ששמענו, ואז למדות על זה. וזאת הדרך שפרוסה, זאת הדרך שמובילה אותנו לראות את הדברים. שבתחילת הדרך אפילו לא אימנו שאנחנו יכולים לראות אותם. אז קצת פירוט על השלבים האלה. זה יהיה השיעור הראשון ובשיעור השני על איך הם עובדים ולמה הם עובדים. מבחינה מסוימת אנחנו מבורכים מזה שיש לנו מיינד מאוד ספקני. מיינד שמחפש להבין ולא מקבל דברים בצורה עיוורת. זה בין השאר בגלל שכולנו קיבלנו השכלה טובה. ויש לנו מידה מסוימת של יכולת חשיבה לוגית ואנחנו לא מקבלים דברים רק בגלל שמישהו אומר אותם. והבודה אהב אנשים שהם סקפטיים. הבודה מאוד עודד אנשים לחשוב ולבחון את הדברים שלו ולא לקבל אותם על פניהם. הוא עודד אנשים לחפש סיבות טובות למה הדברים האלה נכונים. מתוך הידיעה שאדם שמקבל דברים בצורה עיוורת, יקבל גם דברים לא נכונים בצורה עיוורת. כי לאמונה עיוורת אין רגליים, היא לא מביאה למספיק שכנוע. וכולכם מורים, ואתם פוגשים תלמידים, יש תלמידים שנדלקים כמו קופסת גפורים. מהרגע הראשון, מלאים התלהבות, מחייכים, עובר שבוע, הם מחייכים במקום אחר. אנחנו אוהבים את הספקנים, את אלה שבאים ויושבים ככה בהתחלה. אבל באים עוד פעם, יושבים ככה. ולאט לאט רואים, נורא יפה לראות, נכון? כולכם ראיתם את זה מתח, איך האור לאט 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 נדלק להם בעיניי. והדרגה והדרגה. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים לוקח שנים. אז יש לנו את התמונה הזו שאנחנו עוברים מאי חשוך דרך האוקיינוס ליבשת ושם מגיעים לגבעות, למרגלות ההרים ומתחילים לטפס על ההר. מעל ההר יש שמש גדולה. יש שמש גדולה שמאירה גם את האי החשוך, גם את הים, גם את היבשת, את המישורים, גם את הגבעות, גם את ההר. האור של השמש מכסה את הכל. והאור הזה של השמש זה הברכה של המורים. זה הברכה של הישויות הקדושות שמביאות אלינו את הידע הזה. הם האור של העולם הזה. בלעדיהם העולם הזה היה מקום חשוב לחלוטין. הישויות האלה בעצמם עברו טפס גדולים. במשך הרבה גלגולים, ובהרבה אהבה, ובעדינות, ובתבונה, העבירו את החוכמה מדור לדור. אם אתם סופרים ביוגה סוטרה, יש את הפסוק הידוע, אישברה פאנידנה, תמיד לבוא לבקש את ברכת המאסטר, כי אמרנו שיש דרכים להגיע לשם, אבל יש תמיד דרך עוקפת. יש הרבה דרכים לעבוד קשה, לתרגל קשה, ויש דרך עוקפת. והדרך העוקפת היא להתפלל לישויות הקדושות, ולבקש את ברכתם, לבקש את עזרתם. והם באים לעזור למי שמבקש מהם עזרה. אז אמרנו למידה, אמרנו הרהור, אמרנו מדיטציה על מה שלמדנו, ותמיד יש את האופציה להתפלל ולבקש את ברכת המלאכים, הישויות המוארות שמקיפות אותנו. וככל שאנחנו מאמינים בהם יותר, הם יתנו יותר. ככל שנפתח אליהם יותר, יש להם יותר יכולת לעזור לנו. אז לפעמים באים ל-initiations אצל למות, ולמות מחלקים ב-initiation איזה חוט, קושרים לנו סביב הזרוע חוט, והחוט אמור להגן עלינו. הוא כאילו אמור לשמור עלינו מפני תאונות, מפני מצבים קשים וכך הלאה. אבל חוט הוא חוט. חוט לא יכול לשמור עלינו. לחוט אין שום כוח. במידה שיש לו כוח, הוא בא מהאמונה שלנו. הוא בא מהפתיחה שלנו, מפתיחת הלב שלנו, מהתקווה שלנו. התקווה הזאת והאמונה הזאת, אלה אכן מגינים עלינו. הם מגינים עלינו כשמגיעה בעיה. האמונה שלנו במורים אכן יכולה להגן עלינו ואכן מגינה עלינו ומונעת בעיות שהיו עלולות לקרות, אבל לא בזכות החוט, בזכות האמונה. החוט מייצג לנו את האמונה הזאת. ואנחנו לא מדברים פה על הגנה פסיכולוגית, אנחנו לא מדברים על כך שאדם מאמין שיהיה טוב ולכן טוב. אמונה עמוקה וחזקה אכן מביאה לשינוי של ממש במציאות של האדם שיש בו אמונה. המציאות שלהם משתנה. כך שבעצם השלב הראשון בתוסם גרמסום, בלימוד, הרהור, מדיטציה, זה למצוא מורה טוב. מורים שמסוגלים להסביר היטב את הדברים, מורים שמבינים היטב את הדרך, ומורים שהתנסו בדרך. כי יש כאלה שהתנסו אבל לא יודעים להסביר, ויש כאלה שיודעים לדבר הרבה אבל לא התנסו יותר מדי. אז האידיאלי כמובן זה מורה שיש לו את שני הדברים. המורה צריך לבוא ממסורת שהיא אותנטית, ממסורת שבאה מישויות מוארות, לא מסורת שהוא המציא, ושלא יודעים לאן היא תוביל. ושעבדו קשה, עברו טפס, וחוו את הדברים בעצמם. אז זה עזר גדול בדרך הזאת של תוסם גרמסום. עזר חיוני למעשה. עזר אחר בדרך, זה מה שדיברנו עליו אתמול, וזה צ'לם קינלג'ו. זוכרים? צ'לם קינלג'ו? היוגה של חיי יומיום. ודיברנו על זה, וזה ההרגל של להפסיק את מה שאנחנו עושים מדי רבע שעה 20 דקות. כמה מכם זכרתם לעשות זה היום? כן, לוקח זמן לפתח הרגל, אבל יופי. כן, ולעשות איזה סימן סודי, כמו למשוך באוזן או משהו. ובכל פעם שאנחנו עושים את הסימן הסודי הזה, אנחנו מאמינים שיש שם ישויות מאחורי המסך מימיננו, ושהן כולם מצפות לנו, מחכות לנו שנבוא ונושיע אותם. ואנחנו מדמים שאנחנו נוגעים בהם ומנחמים אותם ודואגים להם. ואז חוזרים. זה זורי הזרעים מאוד מאוד חזקים. כי אמרנו שהמנוע החזק לכל הדרך הזאת זאת אמונה. וזה הולך ומעמיק את הזרעים של אמונה. שרותי. זה נחשב אחד הכוחות הראשונים והחשובים ביותר בכל הדרך. אז אני מקווה שיצרתם לעצמכם את הסימן הסודי שלכם אתמול. ואמרתם אותו פעם אחת צריך להגיד אותו בכל רע. אז עכשיו בואו נעצום את העיניים וכל אחד יעשה את הסימן הסודי שלו ויפנה אל היצורים שמימינו. אוקיי. זה הכל. כן. אבל זה לא צריך לקחת יותר מזה. חצי דקה.
אני חושב שאינה.
כן.
כשעושים את זה לא במדיטציה אלא ברחוב, אנשים רק את הסימן, לא עושים את היד.
תלוי באיזה נסיבות נקיות נמצאת. את לא רוצה להיראות מוזרה, את לא רוצה לעורר תשומת לב, זה צריך להיות תרגול פנימי וסודי ופרטי שלך. שזה לא יעורר יותר מדי תשומת לב. זה יותר בשבילך להזכיר לך. אז חשוב להתרגל לעשות את זה. אני בא והרגל חדש לוקח זמן. תתרגלו לעשות את זה ותעשו את זה במשך היום. כל פעם שאתם זוכרים. כי זה הצעד הראשון לשתול את הזרעים הקרמיים שכשהם ינבטו אנחנו אכן נוכל לראות אותם. ועוד גורם שמאוד דרוש, מאוד 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 תומך בדרך ואולי חיוני בדרך, זה שיהיו לנו ידידים לדרך. ידידי דרמה. ידידים רוחניים. כמה. סיפור בנושא הזה על קן רמפוצ'ה. קן רמפוצ'ה על האמה היקר שלנו. אתם יודעים שהוא היה לרמפ הגשה. אתם יודעים מה זה לרמפ הגשה. בכל מחזור במנזר, אחוז מסוים מהתלמידים מגיע לקבל תואר גשה. זה לימוד מאוד מפרך ותובעני של מעל 20 שנה, וצריכים לפתח שליטה גדולה ומומחיות באומנות הפולמוס, ללמוד הרבה ספרים. זה כל התהליך של הלימוד במזר. ואז עושים פולמוס פומבי של גשר, ראיתם קצת פעם תמונות. אז בכל מחזור יש כמה שמגיעים לגשר. יש כמה סוגים של גשר, כמה דרגות של גשר. הדרגה הגבוהה ביותר של גשר זה לרמפה. ומתוך כמה תלפים נזירים שיש במנזר, בכל מחזור יש אולי שניים שמגיעים לדרגה של לרמפה גשר. אחר כך לוקחים את הלרמפה גשר מכל המנזרים, ככה היה נהוג בטיבט, היו 8-9 מנזרים גדולים, לוקחים בכל מחזור את השני לרמפה מכל מנזר, ואת אלה מביאים לעשות פולמוס בפני הדלאי למה. והם מתפלמסים בנוכחות הדלאי למה, בפוטלה. ואחד מהם היה נבחר בתור הראשון שבהם. הם לא קוראים לזה המנצח, כי זה לא בעניין לנצח. כאילו הדרגה הגבוהה ביותר. כן, רימפוצ'ה היה כזה, במחזור שלו. קוראים לזה אנגי דנפו. הראשון, הגבוה ביותר. דנפו זה ראשון. אז הוא השיג את הדרגה הגבוהה הזאת בשנה שבה הוא נבחן. זאת אומרת, מכל טיבט, בתקופה ההיא, הוא היה הגשר מרומם ביותר. אחר כך הוא נהיה סגן ראש הקולג' הטנטרי גיומי בלאסם, אחד משני הקולג'ים הטנטרים. היו רק שניים בכל טיבט, וכדי להתקבל אליהם בכלל היה צריך להיות לרמפה גשר. רק לרמפה גשר התקבלו לקולג'ים האלה. והוא היה בצמרת ההנהלה של המנזר הזה. וגשם מייקל מספר שיום אחד הוא שאל אותו, איך השגת את כל זה? איך הגעת לכל זה? אתם כבר קראתם סיפורים עליו שהוא היה שובב גדול כשהוא היה צעיר והוא לא היה רציני בלימוד שלו. אבל כשהוא שאל אותו, איך השגת את כל זה? הוא אמר, זה בזכות גשם ג'מפה סנגה. מי זה גשם ג'מפה סנגה? הוא היה שכנו לחדר, השותף שלו לחדר. אז כבר שמעתם עליו סיפורים בהקדמות של הספרים שתרגמנו. הוא בכלל לא היה בודיסט, הוא בא מהבון, שזה היה קאט של שמנים. והוא נכנס במרמה למנזר, מתוך כוונה ללמוד בודיזם על מנת לאמת רעיונות מן הבודיזם לצורך השמניזם שלהם. אבל נכנס למנזר ולא עזר אותו, הפך לבודיסט, ומעולם לא חזר הביתה. והם שיתפו חדר במשך הרבה שנים ולמדו יחד והתפלמסו יחד במשך כ-20 שנה, ושניהם הגיעו לדרגת לרמפה גשר במחזור שלהם. הם היו המצטיינים. הם במשך שנים התפלמסו זה עם זה, גשת ג'מפה סנגר יותר מאוחר נסע לאיטליה, ונהיה שם מורה גדול גדול. אחד התלמידים הידועים שלו זה אדם בשם ג'וזפה טוצ'י, מורה בודיסטי מאוד ידוע, איטלקי. הוא עצמו כבר לא חי, גם יום פה שלא חי. אבל כן רימפוצ'ה מספר שהסיבה שהוא הצליח לעלות מלהיות נער פרחח לאן שהוא הגיע, היה בזכות החבר הזה שלו. בגלל שהוא היה חבר טוב, הוא היה חבר לדרמה. הם עשו יחד דרמה, הם התפלמסו כל הזמן. אלה החברים הטובים שאנחנו צריכים שילבו אותנו בדרך, בנוסף לכל מה שאמרנו עד עכשיו. כי החברים הפחות טובים, הם יראו לנו מגזינים מעניינים, הם יבלו איתנו שעות על גבי שעות בשיחה, שהיא שיחת סרק ולא מועילה. הם ינסו לסחוב אותנו לכל הספרים השונים ולהצגות השונות ולסרטים הטובים. אלה לא החברים הטובים, כי אלה לא מוצאים אותנו מהמסלול של שר המוות. ידידים לדרמה, אתם יכולים לשתף אותם בשלבים הקדושים שדרכם אתם עוברים. הם יכולים לעודד אתכם כשאתם נופלים. לכם לא בא לעשות מדיטציה, הם ימשכו אתכם. והם לא בא לעשות יוגה, אתם תמשכו אותם. הם יחסמו אתכם כשבאים הרגלים רעים. הם יחסמו אתכם כשהשקפה השגויה משתלטת עליכם ואתם נוטים לפתרונות סמסרים. הם נחוצים בדרך, כי אנחנו חלשים, אנחנו נופלים בדרך, אנחנו צריכים אותם. ובעוד נפלא אם יש לנו ידיד או ידידה כאלה שאנחנו שומרים אחד על השני, ואפשר כמה. לא המון, כי אין לנו זמן להמון מערכות יחסים, אבל יכולים להיות שניים, שלושה כאלה, טובים וקרובים. אז אלה התנאים המוקדמים, למצוא מורים טובים, למצוא ידידים טובים. ואז מתחיל הלימוד, השלב של הלמידה. אז אנחנו צריכים ללמוד. מה אנחנו לומדים? אנחנו חיים בעולם שהוא מלא ספרים. יש אלפים אלפים של ספרים שיוצאים לאור מדי שנה, ואנחנו לוקחים ספר כזה שהוא מפורסם השנה, שהוא רב מחר השנה, שנה אחרי זה אף אחד לא מכיר אותו. במגזר הם לומדים ספר אחד, אבי סמאיה למקרה של מייטריה, במשך 12 שנים. הספר הוא כולו 50 עמודים. הם לומדים אותו במשך 12 שנים, זאת אומרת 4 עמודים בשנה. הם לומדים אותו בעל פה, הם מתפלמסים עליו, הם מקובלים עליו לימוד, הם מפרקים אותו, הם לומדים כל פסיק שלו, במשך אולי 12 שעות ביום, במשך שנים. אז אתם יכולים להבין, זה נקרא ספר, אבל זה לא ממש ספר, זה לא ספר שקוראים וזורקים ועוברים לספר הבא. אלה הם בעצם מסרים מאוד קדושים שבאים מישויות מאוד קדושות ושעמדו במבחן הזמן. כל ספר כזה עמד במבחן של אלפי שנים של תלמידים, והם נדירים נדירים הספרים האלה. אולי אחת לאלף שנה אנחנו מקבלים אחד כזה. והודות לחסדם של הלמות שלנו, הספרים האלה זמינים לנו. הודות לחסדו של קן רימפוצ'ה שהביא את הלימוד הזה מטיבט לארצות הברית ולימד את גשם מייקל. הודות לעמל הרב שגשם מייקל השקיע בללמוד את הדברים האלה וגם לשמר אותם ולתרגם אותם ולהקליד אותם, ואת כל זה אתם כבר יודעים. הספרים האלה זמינים לנו, הם ישנם בשבילנו. לא רק גשם מייקל, לא תלמידים של קן רימפוצ'ה עזרו במשימה. למה ארט, המורה שלנו היקר מניו ג'רזי, עושה עבודה מדהימה בהוראת הספרים האלה. היו עוד תלמידים שהיו קרובים לקן רימפוצ'ה שעזרו בסיכומים, מריה, וינסנט, שאנחנו מכירים, שלקחו את השיעורים של קן רימפוצ'ה והפכו אותם לספרים. אז הלימוד הזה ישנו ונמצא, קיים היום במערב, הוא נגיש לנו. 18 הקורסים של ה-ACI מתבססים כולם על הספרים הגדולים, על מה שנקרא חמשת הספרים הגדולים, או מוסיפים את הלמרים הזה, ששת הספרים הגדולים. וזה הרבה הרבה לימוד, המון, זה שנים 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 של לימוד עד שמפתחים מאסטרי בלימוד הזה. אם אנחנו מבינים מצד אחד את גודל ההזדמנות ומצד שני עד כמה היא נדירה וחולפת וכמה הזמן חיינו קצר והשנים שבהם המעמד שלנו צלול הם קצרות, אז אין לנו זמן להתעסק עם הרבה דברים נוספים. לא לבזבז את הזמן על דברים שהם פחותים יותר. אז זה האספקט הראשון של למידה, של לדעת מה ללמוד, ולבחור בקפידה מה ללמוד. מדהים שהדברים ישנם, והם נדירים, והזמן שלנו קצר. דבר שני שהם עושים בדרך המסורתית של הלימוד, זה הם לומדים בעל פה. בימים עברו, הלימוד הוא עבר ממורה לתלמיד בעל פה. המורה היה שר כמה פסוקים, ותלמיד היה חוזר אחריו, ובהדרגה היה לומד את הספר. ובמנזרים הם לומדים את הספרים בעל פה לפני שהם מקבלים לימוד עליהם. זאת אומרת, הם קודם מנטלים את העובדה של הילדים, יש זיכרון כל כך טוב, ויכולת לשנן דברים הרבה יותר טובה משלנו. אני הסתכלתי על חנה, הנכדה שלי, קראנו ספר על שני עכברים, ואחד היה עם חולצה מפוספסת, והשני היה עם חולצה משובצת, והיא אמרה, מי זה גרי ומי זה הרי? אז אמרתי, זה גרי וזה הרי. פעם הבאה שקראנו את הספר, אז אני הפכתי. אבל היא זכרה בדיוק, לא, מה זה גרי? כי הם זוכרים, הם שמים לב והם זוכרים. אז את הגיל הזה מנצלים, והם לומדים בעל פה את הספרים, ורק אחר כך, כשהם מתבגרים קצת, מלמדים אותם, כי בגיל הצעיר עוד אין להם יכולת להבין מה כתוב שם. אבל אחר כך זה כבר מנגן להם בראש. אז כאילו מיטריה יושב להם כבר בראש, והם שומעים את מיטריה כל היום, כי זה מתנגן להם. אז זה ברכה מאוד מאוד גדולה ללמוד אותי בעל פה. אנחנו במערב לא כל כך מאמינים בלימוד בעל פה, וזה נחשב כאילו הדרך המטומטמת יותר ללמוד בעל פה דברים. אני זוכרת שהיינו לומדים בתיכון ואמרנו, היא קיבלה ציון כן, אבל זה רק בגלל שהיא למדה בעל פה את הדברים, היא לא ממש הבינה. אז אנחנו חושבים על זה בצורה כזאת, וזה נכון שכשלומדים בעל פה דברים אפשר לשנן אותם כמו תוכי בלי להבין אותם, אז החוכמה היא כמובן לשנן אותם וגם להבין מה שכתוב שם. וזה מאוד נפלא כשאתם זוכרים את הפסוקים האלה בעל פה. את המעט שאני זוכרת בעל פה מהתפילות שלנו וכך הלאה, אני יכולה להעיד, כשמגיע רגע קשה, כשמגיע זמן קשה, אני לא צריכה ללכת לשום מקום. הטקסט יושב בראש, אני יכולה להעלות אותו, אני יכולה להשתמש בו. הוא זמין. עולה נגע, עולה כעס, עולה קושי. הישויות המוארות לוחשות כאילו באוזנינו דרך הטקסטים האלה. אז זה מין חבר לחיים שיושב במים. אז זה ברכה גדולה, מי שיכול לעשות את זה. וצריך לבחור בקפידה מה אנחנו בוחרים ללמוד בעל פה כמובן. מסתבר שהיכולת ללמוד בעל פה גוברת ככל שאנחנו עושים את זה יותר. ולא מאוחר אף פעם. אז מתחילים ממנטות קצרות, או מניפן מהום, או מנטות אחרות. אחר כך יש מנטות ארוכות יותר, כמו המנטה של ג'טסון קאפה, או המנטה של וז'רסטווה, או כאלה. אחר כך לומדים את התפילות, סאשי פוקי, סנגט שונה, צוקי צ'וקנמלה, גיוואדי, קירוקו, התפילות הקצרות, 4 שעות. אחר כך במנזר, משם הם עוברים בדרך כלל לגנדן לגמה, אלפי מלאכים. אני רוצה להגיד, לא חייבים ללמוד אותם בטיבטית, זה נפלא לדעת אותם בטיבטית, אבל גם אם אתם יודעים אותם בעברית, זה נפלא, זה מנגן לכם בראש, אתם יודעים, אתם בטח יודעים אותם כבר. אצל קן רימפוצ'ה אחר כך הוא היה מעודד את התלמידים ללמוד את הלוג'ום ציגיימה, 8 הפסוקים, 8 לימוד תודה, 8 פסוקים של 4 שעות, מאוד יפים, מאוד קצרים. אחר כך למצו נמסו, 3 הדרכים העיקריות, יונטן שיר גיומה, מקור כל חציר. אם אתם נועזים יותר, את הלמרים דודון, תקציר הלמרים. הר צוטרה, צוטרת הלב. אחר כך במנזר כאמור הם לומדים את אבי סמיה למקרה של מטריה. אחר כך הם לומדים מדיה מיקה בתארה של צ'נדרה קירטי. וכתבים יותר ויותר ארוכים. בודדים מגיעים להרבה יותר מזה. יש כאלה שלומדים בעל פה אבידמה קושה, זה לוקח מעל שעה להגיד בעל פה. יש כאלה שלומדים את הוינאיה סוטרה של הכללים של הנזירים. הנועזים ביותר, המוכשרים ביותר, לומדים פעם הנברטיקה של דרמה קירטי. עוד יותר הבודדים הבודדים לומדים טרניה לקשנים פה, אמנות האינטרפרטציה של דברי הבודה. אם אתם מקבלים חניכה טנטרית, אז יש את הסדנה ללמוד בעל פה ומה שמתלווה אליה. ברכה גדולה ללמוד בעל פה את הדברים האלה. צריך להתייחס אליהם נכון, כן? אל תחשבו שזה זה מין טקסט משעמם ללמוד בעל פה, אלה ישויות קדושות שלוחשות לנו באוזן כל הזמן. וכאמור אתם יכולים ללמוד אותם בעברית. זה גם מאוד עוזר כשאתם מלמדים. מאוד עוזר כשהטקסט זמין לכם, אתם יכולים לצטט, אתם יכולים להביא דוגמאות, אתם יכולים להביא סימוכין למה שאתם אומרים מתוך הטקסט. זה עוזר לתת ביטחון לאנשים בדברים שאתם מלמדים אותם. כשאתם לא ממציאים דברים, אתם מסתמכים על מסורת אותנטית שבאה מישויות מוארות. אז אפילו למען התלמידים טוב ללמוד בעל פה את הדברים. יש תורה לאיך ללמוד בעל פה. אנחנו שלא מתרגלים את זה כל כך, אנחנו לא תמיד יודעים איך לעשות את זה. מסתבר שהלימוד בעל פה הולך הרבה יותר קל אם מתהלכים. זה פותח את הערוצים, זה מכניס תנועה וזה מקל מאוד על השינון. הולכים הלוך וחזור בחדר והולכים בעיגול סביב מבנה או מה ולומדים בעל פה. זה הולך יותר בקלות. להתחיל בקטן. לא שמיד אני אלמד את סוטרת להב היעלום בטיבט. להתחיל בקטן. אז יש למות גדולים שמצליחים ללמוד 20 עמודים ביום. רובנו לא שמה. אז להתחיל בקטן, לא להתייאש, וזה הולך ומצטבר. והיכולת ללמוד בעל פה הולכת וגוברת. אפשר להתאמן בזה, אפשר לשפר אותה. אז אפילו אם מקדישים 5 או 10 דקות ביום לשינון, זה מצטבר. למותר לא להגיד שאם אתם מתרגלים סדנה מסוימת כל יום, אז אתם מהר מאוד ילמדו אותה בעל פה. לא יבוא הרבה זמן ילמדו אותה בעל פה. אז פעם הראשונה אתם הולכים עם המחברת, עם הכתב. קוראים שורה, מנסים להגיד. קוראים שורה, מנסים להגיד. שוכחים, פותחים. פעם שנייה אתם מנסים לא לפתוח את הכתב, עד איפה שאתם נתקעים, רק עד שנתקעתם, אז אתם פותחים. וכך הלאה, פעם שלישית, כל פעם אתם מוסיפים שורה, מוסיפים כמה שורות. כדי להימנע מהמצב של שינון ועל פה כמו טוקי, אז חשוב, אחרי 3-5 פעמים ששיננתם בעל פה, את הטק לעצור שמה, ולשבת ולערער במשמעות שלו. כי מאוד קל, כשמשננים בעל פה, לעשות את זה מכני. וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים. אז כשהגעתם לרמה מסוימת או למספר מסוים של חזרות, לעצור ולחשוב על המשמעות. אז זה מאוד חשוב. יש עוד שגיאה בשינון בעל פה. אנשים שמחליטים שזה התרגול שלהם, לומדים בעל פה כתב מסוים, גמרו ללמוד בעל פה, עוברים לכתב הבא. זה נחשב לשגיאה. למדתם כתב מסוים בעל פה, לעשות הפסקה לפני שאתם עוברים לכתב הבא, ולהמשיך להגיד בעל פה את אותו הדבר שכבר למדתם במשך אולי חודשיים, או במשך תקופה מסוימת. אומרים חצי מהזמן שלקח לכם ללמוד בעל פה. אם לקח לכם חודש ללמוד משהו בעל פה, אז אחר כך תקדישו שבועיים רק לחזור על זה שוב בלי להתקדם, בלי לעבור לכתב הבא, לא לקפוץ מיד. הטיבטים נעזרים במעלות, כל שורה נגיד הם יספרו במעלה, זה עוזר להם לזכור. אם יש 4 שורות, ואם הם הגיעו לסוף היצירה וספרו רק 3 חרוזים, אז הם יודעים ששכחו איזה שורה או משהו כזה. נעזרים במעלה. יש עוד דבר שקורה כשלומדים בעל פה, והיצירה כבר מתנגנת לכם, ועזבתם כבר את הטקסט, עוברות כמה שנים והיא שינתה צורה. זה קורה עם שירים, שמעתם שירים כשהייתם ילדים, ואחר כך המילה אחת משתנה קצת וזה, ובעוד השנים אתם שרים משהו שלא דומה לשיר המקורי. אז מדי פעם לפתוח את הטקסט ולבדוק שאתם עדיין אומרים את מה שקשור בטקסט ולא משהו אחר. ויש עוד טריק נחמד מאוד, וזה לחבר מנגינות, או אפילו לקחת מנגינות קיימות שמתאימות לטקסט ולשיר אותן איתו. מאוד עוזר. דודו ככה באופן ספונטני התחיל לעשות את זה, מאוד יפה. מרי עשתה קצת הלחנה. מאוד יפה, מאוד טוב לעשות את זה, ואתם גם לא חייבים להלחין, אתם יכולים לקחת מנגינה קיימת ולהכניס לתוכה את הטקסט. אני אשמחה אם אנחנו נעשה לנו סט של מנגינות לתפילות השונות. זה יהיה נחמד. אז יש לנו קצת, אפשר יותר. מנגינות שונות. אני אישית אוהבת את המנגינות של החזנות, כמו שאתם יודעים, כי הן כבר רוחניות. הן כבר באות לבטא כמיהה של הלב. לא חייבים, כן. כל אחד לפי מה שמדבר אל ליבו. מה שמדבר אליכם. אחר כך יש הנחיה להיזהר ממאמורות. מאמורה זה חור או משהו באדמה. ולזה יש שלושה מובנים שונים. אחד מהם הוא פשוטו, כמשמעו, אם אתם מתהלכים כשאתם משננים בעל בית, תיזהרו לא ליפול לתור בורות, או אם אתם משננים על הגג, לא ליפול מהגג. למה קריסטי עכשיו שפגשה אותנו, ראתה את הגג של המאה, על אריה, אל תיפול מהגג.
אני לא ליפול, אני ארוף.
אז להיזהר לא ליפול מהגג. אם מתהלכים למטה, להסתכל אולי בהנחה. המשמעות השנייה של להיזהר ממאמרות זה, אמרנו כבר קודם, שהמיין שלנו נוטה לשנות את הטקסט, ואנחנו אפילו לא שמים לב, אז מדי כמה חודשים לחזור ולפתוח את הטקסט ולראות שאנחנו עדיין אומרים את מה שאמורים להגיד. וזה מאוד חשוב, מכיוון שחשוב שנתרגל תרגול טהור, וחשוב שנעביר אותו בצורה טהורה. במסורת שלנו יש כלל ברזל מאוד מוצק, וזה לעולם לא לשנות את היצירה המקורית. לעולם לא לשנות את היצירה המקורית. ללמוד אותה בדיוק כפי שהיא נאמרה, ולא לשנות אותה, כי אחרת נכנסים סילופים והמסורת מסתלפת, ואחרי כמה דורות אי אפשר להכיר אותה, והיא כבר לא מביאה אף אחד להערב, מאוד מסוכן. פשוט להעריך את זה שהטקסטים ניתנו על ידי ישויות מוארות, ולהישאר נאמנים לזה. המשמעות השלישית של נשמר ממאמרות מאוד חשובה. אתם זוכרים, יש לנו את חמשת המיידיים, שהחמור ביניהם זה לפלג סנגה, והסיפור מסופר בזמנו של הבודה על דבדאטה, שאני חושבת שהוא היה בן דוד, אבל פה כתוב שהוא היה אח למחצה של הבודה. והוא מאוד התקנה בו, והוא היה מאוד תחרותי איתו. ונאמר עליו שהוא היה מסוגל לשנן בעל פה אלפים אלפים של דפים. והוא למד את כל זה בעל פה כדי להתחרות בבודה, כדי לעלות על הבודה, מתוך קנאה, כדי להופיע כמי שיודע יותר. והסכנה הזאת עורבת לכולנו. כולנו מועדים ליפול למלכודת של גאווה במה שכבר למדנו, מה שאנחנו כבר יודעים. אז הרבה פעמים אנשים לומדים משהו, וזה רק משמש להעמיק את הגאווה שלהם. וזה משמש את המטרה ההפוכה ממה שזה אמור לשמש. אז מזה צריך מאוד להיזהר. כל מה שאנחנו לומדים, אם לא נזהר וניפול למלכודת הזו של יוהרה, רק יביא לנו יותר סבל. אם נתן לגאווה לזהם את זה, רק נסבול יותר. הנחיה נוספת שקשורה בלמידה בעל פה זה לחזור לפרקים. זאת אומרת, אפילו שכבר הגענו לטקסט אחר, מדי פעם לחזור לטקסט הקודם ולחזור עליו שוב. לא ללמוד ולעזור. וגם נאמר שזה דרך נפלאה לנצל זמנים מתים שיש לנו, שאנחנו עומדים בתור, מחכים למישהו. דרך מאוד נפלאה. גשן המספר שהוא היה נהג של רינפוצ'ה, והוא היה נוהג אותו לוושינגטון, כי רינפוצ'ה למד בוושינגטון וגם לימד. אז מניו ג'רזי לוושינגטון זה נגיד 4 שעות. הם היו אומרים את אבידה מקושה בעל פה בדרך. רינפוצ'ה לא היה מבזבז אפילו רגע. כל הלמות הגדולים אומרים שאנחנו נשכח את כל מה שלמדנו בעל פה. זה קורה לכולם. הרבה למות אומרים שהם שכחו יותר ממה שהם לומדו בעל פה. אז לא לרדת על עצמנו, זה חלק מהתהליך. האפקט של הלמידה בעל פה זה מה שחשוב. כי זה נשאר איתנו וזה הולך איתנו לאן שאנחנו הולכים גם אחרי החיים האלה. ההדים של מה ששיננו והמשמעויות האלה ילכו איתנו לאן שאנחנו נלך. יש סיפור יפה שגשן המספר פה על למה בשם גשן נאואן קלדן, שהיה בניו ג'רזי. הוא היה מונגולי, שבזמן הכיבוש הסיני למד בטיבט, והוא ברח יחד עם הנזירים הטיבטים והגיע למחנה הפליטים בוקסה של הטיבטים, והוא קיבל שם שחפת, הרבה מהם קיבלו שחפת, ואחר כך הורידו לו ריאה אחת, והוא היה חולה כל ימיו, הוא היה עם ריאה אחת והתקשה בנשימה. הוא היה למה גדול, והוא לימד בניו ג'רסי, והוא אומר, היה צריך לחכות כמה דקות במילה למילה, כי הוא התקשה לנשום. וכשהוא היה על ערש הדווי שלו ועמד למות, מישהו מייקל טיפל בו, והוא בא אליו יום אחד, והוא רואה אותו קורא ספר, הוא אומר, מה אתה קורא? הוא אומר, דורה. דורה זה הספר לוגיקה שמלמדים את הילדים הקטנים במנזר. אז הוא אמר לו, אתה כבר הולך למות מכל הדברים, את זה אתה בוחר ללמוד? והוא אמר לו, תראה, שום דבר לא הולך לאיבוד, אני שם את זה בליבי כדי לקחת את זה איתי, כי זה מה שהביא אותי לראייה ישירה של ריקות. אז הוא עשה את זה בשמחה רבה, הוא פשוט קרא דורה. אז לא לדאוג אם שוכחים מה שלמדנו, כי שום דבר לא הולך לאיבוד. וגם לא לחשוב שמאוחר מדי או שאנחנו זקנים מדי, כי זה לא נכון. כל אחד יכול להקדיש 15 דקות ביום ולהתקדם. אז אחרי שלמדנו טקסטים בעל פה, אנחנו מחפשים לקבל לימוד על הטקסטים האלה. והלימוד של הדרמה הוא כמו אוקיינוס גדול. זה ים עצום של דרמה. ואין אדם שיכול ללמוד את הכל במהלך חיים אחד. אבל התהליך של לחשוף את עצמנו לכתבים האלה באופן מתמיד, מקנה לנו את הסיכוי לראות את הדברים שעליהם אנחנו מדברים. והמסורת הטיבטית היא, אחרי ששמענו טקסט, לחזור עליו 3 פעמים לפני שעוברים לחלק הבא. שומעים שיעור, אנחנו עושים שיעורי בית, בוחן ומדסקסים או מפלמסים, או עושים בחינה סופית, חוזרים 3 פעמים לפני שעוברים הלאה, זה המסורת. למעשה הלמות הטיבטים, כשהם פותחים שיעור, הם קודם יחזרו על 3 שיעורים לפני שהם מגיעים לחומר חדש. זה המסורת. אז אנחנו במקום לחזור על כל דבר שלא שומעים כאן, אנחנו אומרים תעשו שיעורים. כי הזמן קצר. ואחר כך הם אומרים לסגור את מה שלמדנו, כאילו לתפוס את זה בתוך איזה קד. כשאנחנו לומדים, כשאנחנו שומעים דברים, שומעים דרמה, זה נחשב ל... פעולה רצינית מאוד, מכיוון שזה מטיל עלינו אחריות אחר כך להעביר את זה הלאה. והיו אנשים במזרים שסרבו ללכת ללימוד כי הם לא רצו לקחת על עצמם את האחריות של ללמד את זה לאחרים. כי ברגע שאנחנו מקבלים לימוד, האחריות היא שלנו להעביר את זה לדור הבא, כדי שהלימוד יישאר בעולם וימשיך להביא ברכה לאנשים. כי אחרת העולם יהיה חשוך, בלי הדרמה. אנשים לא יאמינו שאפשר לראות את הדברים שאנחנו מדברים עליהם. הם לא יאמינו שאנחנו יכולים לראות את כל היצורים, ולראות את המלאכים, ולראות עבר, ולראות עתיד. ואז העולם הוא כמו אי חשוך, החשיכה איומה ונוראה, והרבה סבל. זה אנשים שהביאו אלינו את הלימוד, עבדו מאוד קשה, ועברו טפס מאוד קשים, ונתנו את הכל כדי שזה יגיע אלינו. ואנחנו מקבלים כמות ידע עצומה ואדירה, כמו שאמרנו, דרך קן רמפוצ'ה, דרך התלמידים הישירים שלו שהיו כל כך מסורים ועשו עבודה מדהימה. ויש עוד למות שמביאים לימוד קדוש, למה סופר רמפוצ'ה מביא לימוד קדוש לתלמידים, ויש עוד. מאוד נפלא להעביר את זה על אחת מהתלמידות שלמדה איתנו, ג'יזל, שחלקכם מכירים אותה, אוסטרלית. היא אמרה, אני אקח את כל הרידינג שגשם מייקל תרגם ושנתן אותם במהלך הלימוד עם הטנטרים, והיא התפיסה ספרים וקרחה אותם במו ידיה לכל משתפי הריטריט. ומה הסכת? היא ישבה במשך כמה חודשים, 18 שעות ביום, וזה כל מה שהיא עשתה. כדי להעביר דרמה, כדי לתן דרמה, כדי לשמר דרמה. מדהים ונפלא. והאחריות היא עלינו, כשאנחנו מקבלים כזה אוצר יקר לידינו, להעביר אותו הלאה, להעביר אותו לאחרים. זה המטרה של ACIP, שגשם מייקל הקים, המפעל הזה של שימור הכתבים. אם אתם לומדים קורסים של ACI, להעביר אותם הלאה. זה חסד גדול גדול שאנחנו עושים עם אחרים וגם עם עצמנו. והדבר הנוסף שקשור בלמידה, זה ללמוד להכיר את הלמידה, ללמוד להכיר תודה על הלימוד. כי לימוד כזה של דרמה הוא לא דומה ללימוד בקולג'. לימוד בקולג' אתם הולכים, שומעים פרופסור, נגמר סמסטר, עושים בחינה, אומרים שלום. גם שם מן הראוי להכיר להם תודה. אבל בלימוד של דרמה, כשאתם מקבלים חוכמה כל כך עמוקה שיכולה להתמיר חיים, מאוד חשוב ללמוד להכיר תודה למורים. ולשמוח במורים שאתם פוגשים, הם כל כך נדירים. חשוב גם להכיר תודה באופן כללי יותר, למורים שלנו שמלמדים אותנו, למורי השושלת שדרכה קיבלנו את הלימוד, אבל גם באופן כללי למורים שמלמדים לימוד רוחני, גם אם אנחנו לא תלמידים ישירים שלהם. כי יש הרבה חושך בעולם ומעט אור, אז כל מי שמביא אור לאנשים, אנחנו צריכים לשמוח, גם אם זאת מסורת אחרת, גם אם זאת דת אחרת. מאוד מאוד חשוב לשמוח בהם, להכיר להם תודה, להעריך את מה שהם עושים. זה זורע זרעים נפלאים אצלנו בלב, להמשיך להיות בעולם שיש בו אור. ולא ליפול למלכודת של להיות תחרותיים עם מסורות אחרות, או ביקורת על מסורות האחרות, זה לא מועיל, זה לא עוזר לאף אחד. כל קטע של לימוד הוא יקר והוא נדיר והוא ראוי להערכה. ואנשים שנמשכים ללמוד יהדות, אין לנו מה לבקר אותם. זאת הדרך שלהם, זה מביא אור לחייהם, את זה צריך להכיר, צריך להכיר תודה על זה שהם פוגשים את זה. מי שנמשך ללימודי היוגה, בהגבת גיטה, יוגה סוטר וכך הלאה, מאוד נפלא. אנחנו צריכים לתמוך בהם ולעודד אותם. נפלא לעודד בכל אדם שעולה על דרך רוחנית. ובבודיזם אנחנו אומרים שהבודה מופיע לכל אדם כפי שמתאים לו ומה שמקדם אותו, ואם אדם יש לו את הזרעים הקרמיים והנטיות, נאמר להיות נוצרי ולהאמין בישו, אז הבודה יופיע לו כישו. ואם יהדות הדרך שלו, הבודה יופיע בדמות חכמים שיובילו את אותו אדם. אז בכתבים הבודיסטים הם אומרים, צריך לכבד את כל המורים האלה של כל המסורות, בגלל שכתוב שם, סנגיה קיטרינלה יינקיה פה צ'יר. סנגיה קיטרינלה, סנגיה זה הבודה, טרינלה זה המעשים. יינקיה, זאת אומרת, אלה המעשים החופקי קול של הבודה, זה הדרך שבה הוא מופיע לאנשים. אז כל הדברים האלה הם מופעים של הבודה, והבודה מקדם כל אדם כפי שנתאים לו בשלב שבו הוא נמצא. ולכן הם כולם באותה מידה פעולות של ישויות מוארות, וכולם ראויות להוקרה שלנו ולהכרת התודה שלנו באותה מידה. אני תמיד זוכרת את הדלאי לאמה ששואלים אותה לדתות השונות למסורת השונות. הוא אומר, יש רק שני סוגים של אנשים, כאלה שמתרגלים וכאלה שלא. מבחינתנו, מבחינת הזרעים הקרמיים שאנחנו רוצים בליבנו, אנחנו רוצים זרעים שמוכירים כל לימוד רוחני שהוא אותנטי, שהוא עוזר לאנשים.
Shimla shupashu Ilamu alam alam